תודה רבה. טוב, כמו בשבוע שעבר שביום חמישי הייתה סוגיה לפרק, אז גם היום יש סוגיה לפרק, אבל אנחנו מתחייבים לשאלות. אז נעסוק בשאלות, ואם יישאר זמן, אז אנחנו נדבר על... אם יישאר זמן, אם לא יישאר, אז לא צריך. טוב, שאלה ראשונה. אם מציעים לי בחורה שהיא הרבה יותר גבוהה, כלומר, במדרגה יותר גבוהה, הרבה יותר גבוהה ממני במידות ומעשים, האם לצאת עימה? טוב, השאלה הזאת היא שאלה עקרונית של, נקרא לזה, הבדלים מהותיים יותר או מהותיים פחות, בתוך ביחס שבין בני הזוג. אז קודם כל, וזה חוזר המון פעמים, פעם מפה, פעם משם, פעם בלבוש אישיותי, פעם בלבוש מוסרי, פעם בלבוש שכלי, פעם בלבוש רוחני, זה חוזר בכל מיני צורות. באופן עקרוני, מה שצריך לברר, שהזרם העקרוני הוא אותו זרם, שהכיוון הוא אותו כיוון, שהמגמה היא אותה מגמה. שני יהודים, שלושה בתי כנסת, נכון? אז שני יהודים, שתי דעות, שתי נפשות, שתי אישיויות וכו'. זה בסדר, זה לגיטימי, ככה צריך להיות. מצד שני, צריך באמת לבדוק שיש כאן זרם אחד משותף. נקודה שנייה, לא מתחתנים עם חתול בשק. לא מתחתנים על דעת זה שאחרי החתונה זה ישתנה. אחרי החתונה לא ישתנה. מה שאנחנו רואים זה מה יש. עם זה אנחנו מתחתנים. ולכן, באופן עקרוני צריך לזהות שזורמים לאותו זרם. באופן מעשי צריך לראות שיש כבר התחלה של תנועה. התחלה של עשייה או מעבר לרצון ולמחשבות. התחלה של עשייה לכיוון אותו מקום ששניהם רוצים להגיע. לכן, אם במדרגה יותר גבוהה במידות ובמעשים, אז א', יכול מאוד להיות שזאת השלמה. ב', יכול מאוד להיות שבאמת הפערים הם גדולים. ג', יכול להיות שאתם רוצים את אותו דבר, רק כרגע יש פערים וצריכים להתחיל לנוע לקראת השלמת הפערים והכיוון שיהיה אותו כיוון. אז כל מקרה לגופו. לכן אני חושב שמתוך ניסיון אפשר לומר, אני חושב, שהרבה פעמים צריך לבחון את המקרה, את הקשר בין בני הזוג הספציפי לגופו של עניין. פעמים שבאמת הפערים הם מאוד עקרוניים ומאוד יסודיים, ואתה רואה שאחד מבני הזוג לא רוצה לנוע לכיוון שהשני כן רוצה לנוע, וגם אם הוא אומר שהוא רוצה, אתה רואה שבפועל זה לא קורה, וגם אתה לא רואה איך זה הולך לקרות וכו'. ויש מציאויות שוודאי הדברים האלה, הפערים האלה ילכו וישתלמו, ילכו ויתבררו, ילכו ויושלמו. טוב, לכן כל מקרה לגופו. כן. אז דיברנו על זה כבר. לא, דיברנו על זה כבר. דיברנו על זה שלא יוצאים אם לא מכירים. יש כאן עוד שאלה אחת. מהדף הקודם, הנה אני קורא עוד שאלה אחת. במידה ויש הצעה למישהי שלא למדה במדרשה, והיא כעת לומדת לימודים אקדמיים. ברור דרך חברות זה לא אובייקטיבי. מה עושים במצב כזה? טוב, לא תמיד גם כשבת לומדת במדרשה, אז הבירור הוא אובייקטיבי והוא אמיתי. לכן ברור שלעניות דעתי, אני אומר פעם, מי שיושב על הכיסא כרגע זה אני, אז אני כרגע עניות דעתי מחויבת לענות. תשובה, לא יוצאים לשידוך אם לא יודעים דברים עקרוניים לפני שיוצאים. עכשיו, כל אחד יחליט מה עקרוני מבחינתו. יש כמובן עקרונות יסוד שאנחנו מקובלים על כולנו, יש עקרונות אישיים שהם תוצאה של כל אחד מהמבנה הנפשי, האישיותי, המחשבתי שלו. לכן הסוגיה הזאת של לצאת עם כל הצעה, לא, לא יוצאים עם כל הצעה, בודקים ומבררים, ואז למשל אפשר לברר גם את השאלה הראשונה. האם אנחנו זורמים באמת את אותו זרם? למשל דוגמה, תן אולי דוגמה. יש אנשים שהם אנשים יותר, מה שנקרא, ספונטניים. הם אנשים יותר זורמים. הם פחות קפדניים. הם פחות עקשנים, הם פחות עומדים על דעתם. יש אנשים כאלה, ברוך השם. צד שני, יש אנשים שהם מאוד ככה עקרוניסטים כאלה. הם, יש להם את האמיתות שלהם, ואת הערכים שלהם, ואת האידיאלים שלהם, והם עומדים על דעתם, ולא מוכנים להתפשר, וכו'. יש מצבים שמפגש בין שתי נפשות כאלה, הוא פשוט בלתי נסבל. הוא בלתי אפשרי, כי הפערים הם מאוד מאוד קיצוניים. ויש מציאויות שמפגש בין שתי נפשות כאלה, זה מפגש של השלמה. את הספונטניות ואת החסד הבלתי השופע, הבלתי גבולי, צריך לאזן על ידי מישהו שישים גבולות, שישים גדר, שיגיד עד לפה. העולם הזה לא נברא רק בחסד, נברא גם בדין. והוא גם לא נברא רק בדין, הוא נברא גם בחסד. אז ברור שצריך לשלב את החסד ואת הדין. אז יש ברוך השם זוגות שאצלם שניהם זורמים במסלול החסד, אז אולי שם צריך איזו השלמה, אם לא יודע איך, אבל השלמה קצת של דין, אחרת הם ירחפו. ויש זוגות שאצלם זה מאוד מאוד דין, טוב, אז זה בא מסוג אחר, אולי אפילו יותר קשה מהבעיה הראשונה. ויש זוגות שאחד הוא יותר דין, אחד הוא יותר חסד. בסדר, אז צריכים לראות שהפערים לא קיצוניים מדי, וצריכים לראות, אפילו לשמוח, איך כל אחד משלים את השני מהצד שחסר לו. ככה זה צריך להיות. אבל אם באמת הפערים הם קיצוניים מאוד, עד כדי כך שזה בלתי אפשרי. אמר לי פעם פלוני, אני לא מסוגל לסבול את ההתנהלות של הבחורה הזאת. צורת ההתנהלות שלה היא בלתי אפשרית מבחינתי. אני אתן דוגמה, היא מבולבלת, היא לא יודעת להחליט החלטה, היא לא מסודרת, היא מציבה יד והיא לא מגיעה אליו, וכו'. אז יכול להיות שיש אדם שקשה לו להסתדר, היא לא יכולה להסתדר עם אישיות כזאת. יכול להיות. מצד שני, אולי דווקא בגלל שהוא כזה מרובה וכזה קפדן וכזה עומד במשימות. בשעה 8 הוא אומר, או 7 הוא אומר, או דו. זה כתוב בסוף בפנקס. 7 או דו. 7 ו-8 דקות השתבח. 7 ו-10 דקות תפילת 18, 7 ו-12 דקות וחצי חזרת השץ. אצלו הכל כתוב בטבלה. אז יכול להיות שבאמת הוא צריך את האיזון הזה. בתנאי שבאמת יש אפשרות ליצור זרם אחד. אלה דברים מאוד יסודיים, אולי לפעמים זוגות צעירים לא קולטים עד כמה דברים האלה הם חשובים. דברים האלה מאוד חשובים, וצריך, אם זוג לא יודע לפתור את זה בעצמו, כדאי, לא אומר שצריך, אמרנו, כמה שפחות רבנים וכמה שיותר ייעוצים מבחוץ, יותר טוב. הזוג צריך להתמודד בעצמו עם הדברים. אבל לפעמים יש דברים כאלה, שמבחינת אי הניסיון וכו', צריך לראות מישהו אולי עם קצת יותר ניסיון, קצת יותר חוכמה, אולי קצת יותר סייעתא דשמיא אפילו, הוא יכול לזהות האם הפערים כאן הם יותר מדי קיצוניים עד כדי כך שזה בלתי אפשרי. כמובן לא הוא יחליט, אלא מי שיחליט זה הזוג. או שהפערים הם יותר, או שהפערים אפשריים, ועד רבה זה אפילו השלמה. ואפילו זה טוב שזה ככה. כואב ואבוי אם זה לא היה ככה. כן, דוד. זו אותה שאלה, כן? אנחנו באותו נושא. עוד פעם, אם זה אינפורמציה עקרונית, הוא צודק. אם לא זה אינפורמציה שולית, אז הוא טועה.
אבל
זה
נכון מה שהוא עושה, שהוא לא רוצה אפילו גם לדבר שיחה אחת בטלפון?
עוד פעם, אם לא זה אינפורמציה עקרונית, הוא צודק. אם לא זה אינפורמציה שולית, אז הוא טועה.
אבל אתה יכול
לראה
את זה בטלפון?
את מה?
בטלפון אחד.
למה להגיע לטלפון? 95% מהפגישות המיותרות היו יכולות להיפטר בבדיקה יסודית. למה להישחק? למה עוגמת נפש? ודאי. לא חבל השיחה? כמה זה עולה? 18 אגורות? חבל. חבל על המאמצים. הרי עד שמגיעים לחופה, זה דורש כל כך הרבה כוחות נפש. וכל כך הרבה אנשים עוברים כל כך הרבה דברים בדרך, כל כך הרבה קשרים, ארוכים, קצרים, שהם בסוף נגמרו באופן כזה, באופן אחר. כמה עוגמת נפש? עד שאדם מגיע בסוף לפגוש את אשתו העתידי, כבר אין לו כוח. הוא מותש מנטלית. למנוע כל קשר שאין לו יסוד. לא פגשתי את הדודה של השכנה שלי 20 שנה, פתאום בדיוק אני פוגש אותה ברחוב, ובדיוק אתמול היא הייתה בסופר, ובדיוק אתמול היא ראתה איזה בדודה של החתולה שם בשכונה, והיא הציעה לי בדיוק את ההיא. וגם ההיא במקרה הציעה לי את ההיא, כי היא הייתה בחוג בלט. אתם מכירות את ההיא? או לא? כן? תודה. בבקשה, אני רוצה אינפורמציה. לא? תודה רבה על הדאגה, על החסד. לא מעוניין. איזה סנוב? אני לא סנוב. אני רוצה לבדוק את הדברים נכון. ככה בונים, אתה לא יכול לבנות על חלטורה. לא בונים על חלטורה דברים. כן. אנחנו באותו נושא, כן? אנחנו באותה סוגיה. דיברנו על זה שבוע שעבר. כן, מי רצה לשאול משהו? כן. בכבוד. בניהו, כן.
אם יש בני זוג ש...
אם, אם אותו אדם מכיר את שני הצדדים, זה הטוב ביותר. אם לא אותו אדם, אלא למשל בעל ואישה, אז ש... הרי אותו בעל ואותה אישה יודעים שהם זורמים בזרם מסוים, יודעים את ההשלמה של כל אחד מהם על ידי הזרם של, של, של בן זוגו, והם מספיק אחראים כדי ליצור את, ה, את הבירור הזה, אם כן או לא. דרך אגב, גם אם לא הצלחנו, לא קרה כלום. בסדר, ניסינו. הרבה פעמים זה עובד בצורה כזאת. מה? טוב לנסות אם יש אבא אמינה. לא סתם להדביק אנשים אחד לשני. זה שאתם התחתנתם, שניכם נשואים, זה שאתם התחתנתם, זה לא אומר שאתם צריכים לחתן את כל עזרת נשים. מה? גם לא את עזרת גברים. עזרת נשים יותר בבעיה, בדרך כלל. כן. לא לצאת. עוד פעם, אני לא מדבר על פרטים, אני מדבר על עקרונות. פרטים, אם היא אוהבת חולצה אדומה, או ורודה, או סגול, או ורוד עתיק, זה שטויות. אבל מה תכונות האופי שלה? מה תכונות האופי שלה? מה האווירה בבית שהיא גדלה בו? ודיברנו על, על היחס לבית. כמה זה חשוב. מצד שני, בעולם של אישיות עצמאית, אז הכל יחסי. דברים עקרוניים. מה השאיפות החיים שלה? אני בכלל לא מזכיר את הרמה הדתית, כי זה עוד הרבה לפני הרמה הדתית. ברמה של האישיות, של התכונה, של השאיפה. לאן זה הולך פה? אם מכירים באופן כללי, כלומר, לא, לא, לא יודעים עקרונות, אז תודה רבה על העזרה, תודה רבה על האכפתיות, תודה רבה על זה שאתה חושב עליי, תודה רבה, לא. אבל אם יודעים, מבינים את העקרונות ולא יודעים בדיוק את פרטי הפרטים, הפרטים לא חשובים. מה חשובים הפרטים? אתה שואל אותי או מישהו אחר של הכיסא? אתה שואל אותי עכשיו? לא. בגיל 40 כמו בגיל 20. בדברים שהם עקרוניים, אפילו אולי יותר גרוע. כי ככל שאדם יותר מתבגר, אז אפילו דברים שטותיים הופכים אצלו לעקרוניים. איפה לשים את פח הזבל זה עקרוני לו? כי הוא כבר 20 שנה שם שם את פח הזבל. אוי ואבוי, מי תגיד שצריך להזיז את הפח? אז זה שטות. ככל שאדם מתבגר, הוא נהפך להיות עוד יותר עקרוני גם על דברים שהם הכי פחות עקרוניים. אז שם אולי אפילו יותר צריך לשים לב לדברים העקרוניים. כן. שיגידו. אם הם נשואים והם התחתנו בלי לברר את השאלות שאתה שואל, אז מי שברך אבותינו, שיצליחו. שיגידו אולי שאני כבד, מה הבעיה? אני לא כבד, אני מסודר. סליחה. אתה מסודר, אתה מאורגן. אתה לא כבד. זאת ההחלטה הכי חשובה בחיים? או לפחות אחת ההחלטות הכי חשובות בחיים? כן. אני מתייחס להחלטה הזאת ברצינות. ראית פעם אדם שהולך לבדוק איזה פלאפון לקנות? כמה בדיקות הוא עושה לפני כן? ראית פעם אדם הולך לקנות רכב? כמה בדיקות הוא עושה כשהוא קונה רכב? סך הכל. ארבעה גלגלים, פח ומנוע. מה כבר יש לבדוק? הופך את העולם, חצי שנה הוא רק בבדיקות. אז פה ככה הכל בלה בלה. מה זה? זה חוסר רצינות. טוב, נעבור הלאה רבותיי. מצינו את זה? על זה רמי? כן. ליאור, כן. יש דברים שהם עקרוניים, אני חושב, לרוב או כל היושבים פה. ויש דברים שהם עקרוניים לך, ועקרוניים לי, ועקרוניים ליהודה, וכו'.
אז מה זה העקרוניים לכלל יושבים שזה באמת קו שהוא...
אתה רוצה שנעשה אספת חברים?
לא, סתם זה,
דוגמה. נראה לי, אנחנו כולנו מסכימים על אדם שהוא ערכי. שמה שמעניין אותו זה לא האגו, והכבוד, והמשכורת, והמעמד החברתי שלו, והמעמד הכלכלי שלו, אלא קודם כל שמדבר על אדם ערכי. שכשהוא שומע את החדשות מאתמול בצהריים, הוא מוטרד. והוא לא אומר, זה לא העניין שלי, זה עניינך. גם אם אתה לא חרדי ולא אדמונד לוי, זה לא קשור. זה עניינך. אם זה לא מטריד אותך. לא משנה, זה לא הנושא, תיקח את כל השיעור עכשיו. קודם כל שהוא אדם, אם זה חשוב לך, לי זה חשוב.
לא, ברור שזה
חשוב. קודם כל אדם שהוא ערכי. שהוא ערכי זה אומר שהוא חי למען ערכים שהם למעלה מהאגו, או אפילו מהמשפחתיות האגואיסטית. מה שהרמב״ם קורא, לא חבר תועלת ולא חבר נחת, אלא חבר מעלה. אני רוצה חבר, חברת מעלה, קודם כל. חבר שהחיבור שלי איתו הוא למען איזושהי מעלה או מעלות שהן למעלה, לכן זה נקרא מעלה כי זה למעלה, למעלה משנינו או מהתועלת של המשותפת הזוגית של שנינו, או למעלה מהתועלת הפרטית של כל אחד מאיתנו באופן אישי. קודם כל, זה נראה לי פשוט. לכן אמא שמעניין אותה, זה המעמד הכלכלי ואיזה מקצוע יש לי ואם זה מקצוע מכובד, מה הוא עושה? אינסטלטור, לא מתאים. מה הוא עושה? רואה חשבון. זה יכול להיות. שידוך כזה, על המקום הייתי פוסל. מה זאת אומרת? תדעת איזה מומחה אני לאינסטלציה? אז זה דבר בסיסי. אתה מסכים איתי? נראה לי שרוב היושבים פה מסכימים איתי. קודם כל דבר שהוא ערכי. אדם שיש לו ערך. שחי למען ערכים. לא חי למען דברים נמוכים. ב' אדם שמבחינת המבנה האישיותי שלו, המבנה הפנימי שלו, המוסרי הנפשי שלו, הוא אדם מוסרי, הוא אדם טוב, הוא אדם כן, הוא אדם ישר, הוא אדם וכו'. בסדר? ג' צריך לבדוק תכונות, האם האדם הזה, כמו שאמרתי מקודם, האדם הזה יותר ספונטני, הוא יותר מרובה, האדם הזה הוא יותר קפדן, הוא יותר גמיש. יש כמה דברים עקרוניים שהם מאוד חשובים לזוגיות בריאה לאורך בעזרת השם 100 שנה. מה זה דרך חיים? השקפת עולם?
כן.
ודאי שזה חשוב. מה השקפת עולמו? מה הוא רוצה, באיזה אווירה אמורה להיות בבית הזה? מה היו הדגשים בחינוך הילדים? לא צריך לרדת לפרטים, איזה ספר קריאה אנחנו נקנה. האם קנינו ספר קריאה שאין כיפה לילד שם, האם אנחנו נצייר לו כיפה או לא נצייר לו כיפה? תפסיקו לבלבל את המוח. צייר או לא תצייר, על זה עומד העולם. לא על זה עומד העולם. אבל דברים עקרוניים. מה רוצים? אלה דברים מאוד יסודיים. הכיוון הדתי הרוחני, כמה אלוהים נמצא באמת במרכז הבית. לא בכאילו, באמת. טוב, זה לא עכשיו הזמן לעשות את הרשימה. כן. כן, אני אתחיל.
שיש פה בעיה, כי זה באמת, זה כבר משהו יותר קורני, זה באמת כמה מי שמכיר לך, מכיר אותך.
אז לא מכירים, תודה רבה. לא מכירים, תודה רבה. אני מאוד מודה לכם על האכפתיות ועל הרצון לעזור, תודה רבה. עוד פעם, זו דעתי. יושב פה מישהו אחר לכיסא, אולי יגיד דברים אחרים. כרגע אני צריך לענות תשובה, אז אני עונה. ענבל שואלת. אני בת 23, גדלתי בחברה מעורבת. כל חיי החברות הכי טובות. כל חיי החברות. כל חיי, כנראה, החברות הכי טובות שהיו לי זה בנים. ברוך השם התחזקתי ועכשיו אני בשלבי השידוכים. אני מתייחסת לכל בחור כמו חברה, ותמיד כשאני מסיימת קשר אני מרגישה סבבה. מה עושים? מה זה המספר הזה? מה זה המספר הזה שי? מה? היא ממשיכה את השאלה. זאת אומרת, יש המשך שאלה רק רגע. זאת אומרת, בפגישה עצמה אני אף פעם לא מרגישה מעבר לחברות טובה. זאת בעיה? צריך שיקום, אני לא צוחק. צריך ללכת לעזרה מקצועית. איך ליצור תחושה, לא רק הבנה, תחושה, שקשר שבין אדם ממין זכר לאדם מין נקבה, זה לא כמו קשר בין אדם ממין זכר לאדם ממין זכר, ואדם ממין נקבה לאדם ממין נקבה. צריך עזרה. לצערנו הרב, אני לא רוצה חס ושלום להכפיש ציבורים שלמים, אבל יש קצת במה שאני אומר שבאווירות קיבוציות שהקשר שבינו לבינה הוא כמעט כמו בינו לבינו ובינה לבינה, אז לפעמים הגבולות מתשתשים. לא רק ברובד הגופני, אלא גם ברובד המנטלי. וזאת סכנה נוראה, איך פעם הרב הולבק, לפני הרבה שנים, כתב חוברת. אישה זה לא חברותה. חוברת לחתנים זה נקרא. חוברת הדרכה לחתנים. אישה זה לא חברותה. אז אותו דבר כאן, בעל זה לא חברה. אז זה מה שהיא שואלת. תשובה, צריך לפתור את העניין הזה. אני לא יש מקצוע כדי לפתור את העניין, צריך ללכת למישהו שייצור בנפש את הבריאות הנורמלית, הפשוטה, שקשר בינו לבינה זה לא קשר מסוג אחר. טוב, אני לא בקיא בפתרונות המעשיים לשאלה הזו. מה יעשה אדם? מישהו אחר שואל. אפשר לגלגל בבקשה? טוב. מה יעשה אדם אחרי הניסויים? הוא מבין שטעה. וקשה לשנות. מתי לקבל החלטה להיפרד ולהבין שלא ניתן לשנות? אגב, בחירת האישה היא החלטה חשובה ביותר בחייו לאדם. שום דבר אחר לא מגיע לזה. טוב, אז כמו קיבלנו אישור למה שאמרנו שזאת החלטה. אני לא מזלזל בזה. זאת החלטה, זאת דעתי. הנה, יש עוד מישהו שחושב כך. ב', מה יעשה האדם שמבין שטעה? חייבים להגיד כאן שלושה משפטים. משפט ראשון. בעולם שבו אנחנו חיים, שכל אחד דואג באמת לאגו שלו ולפרטיות שלו ולמימוש השאיפות הפרטיות שלו, האצבע על ההדק קלה מדי לפרק משפחה. קודם כל, אז נא להירגע. כתוב בגמרא שאם היא נתנה לי כוס קפה והיה בפנים זבוב, זה עילה לגירושין. כשאתה תהיה התנה שכתב את זה, אז תתנהג ככה. אתה בינתיים לא התנה שכתב את זה. לכן, האצבע היום, האווירה היום בחברה, היא שמפרקים משפחה על כל דבר שטותי. למה? כי לא נראה לי, אין לי חשק, לא מוכן להתאמץ וכו'. אז קודם כל, אני לא מכיר כמובן את המקרה הזה, אבל קודם כל, צריך באמת להגיע להכרה ברורה וחד משמעית שטעינו, שהייתה כאן טעות, וכידוע לכולכם, אני מאוד נזהר במה שאני אומר עכשיו. כשם שמצוות עשה להתחתן, מצוות עשה להתגרש. זו מצווה מהתורה להתגרש. לא כל אחד חייב לקיים את המצווה הזאת. עדיף לא לקיים אותה. אבל זאת מצוות עשה. כשזה קורה, זה מצוות עשה. אני לא חייב ללבוש מעיקר הדין בגד של ארבע כנפות שיש בו ציצית. אם אין לי בגד ארבע כנפות, אני פטור מציצית. לכן מצוות הציצית היא לא מצווה חיובית, היא מצווה קיומית. ולכן, אם בעיקר הדין, אם אין לי בגד של ארבע כנפות, אני פטור מציצית. היום קיבלו עליהם ישראל לעשות בגד מיוחד של ארבע כנפות כדי להטיל בו ציצית. בסדר גמור. אותו דבר מצוות מזוזה. אם אני גר בהואל, שאין בו צורת הפתח, או אני גר ברחוב, אני אומלס, גר על ספסל, לא יכול לקיים מצוות מזוזה. מצוות מזוזה יש לה כללי. חלל, חדר, מבנה, כניסה, צורת מהפתח וכולי, סוגיות הלכתיות. אלה מצוות קיומיות. יש מצווה חיובית, יש מצווה קיומית. כולנו מחויבים להניח תפילין, לא כולנו מחויבים, במובן שאמרתי מקודם, לקבוע מזוזה, אלא אם כן אני גר בבית שהוא חייב במזוזה. אותו דבר, מצוות הגט היא לא מצווה חיובית, היא לא מוטלת על כל אחד חס ושלום. אלא היא מצווה, היא מצווה קיומית. דרך אגב, מאוד מעניין, שהלכות קידושין, מאוד מעניין, זה דבר מזעזע, הלכות קידושין נלמדים מגירושין, שנאמר ויצא והייתה לאיש אחר. מעשה ברובן שהתחתן עם לאה, והתגרשו, והלך רובן והתחתן, או הלכה לאה והתחתן עם שמעון, מהגירושין האלה ויצא והייתה. ויצאה גט והייתה לאיש אחר, אומרת הגמרא, מקיש הוויה, כלומר נישואין שניים, ליציאה, ללגט. אם כן, הרבה מאוד מדיני קידושין נלמדים דווקא מקידושין שניים, שהם לאחר גט. ונא לא לשכוח שמסכת גיטין סידר אותה רבי, לפני מסכת קידושין. לא לחינם, מסביר הרב באין היה, למה? כי הקשר שבינו לבין הקמת משפחה בישראל זה דבר אדיר. מבחינת הערך האלוקי שלו זה דבר עצום. בעל ערך אלוקי גדול מאוד. ודיברנו על זה בכל השיעורים שדיברנו, לפני שהתחלנו את סוגיית השאלות והתשובות, דיברנו על כל זה. על שלושת הזוגיות השונות. אבל, אם הזוגיות הזאת, הספציפית הזאת, לא מצליחה להוציא מכוח לפועל את אותם ערכים ותכנים אלוקיים, אז כשם שמצוות עשה להתחתן, מצוות עשה להתגרש. עכשיו, רק רגע שנייה. לכן, קודם כל צריך לעשות ברור, האם באמת האצבע כאן לא קלה על ההדק, האם ניסו לשקם, האם הבעיות האמיתיות שבגללה מתגרשים הן בעיות, כלומר, האם הסיבות האמיתיות, אלה דברים בעלי ערך, בעלי משקל, או דברים שוליים. והיה, וניסו, ובדקו, וראו שזאת הייתה טעות, מתי להתגרש? אתמול, לא היום. אתמול, לא לעכב. מה קורה עם משפחה עם הרבה ילדים? מה קורה עם ילדים בכלל? מה קורה עם מזונות, עם המצב הכלכלי? סוגיה באופן, סוגיה חשובה, אבל באופן עקרוני, לא בגלל דברים כאלה, מונעים גט. אני מאוד נזהר בלשוני. קודם כל, לבדוק שאפשר, שאי אפשר לעשות שלום, אי אפשר לבנות, והדברים באמת הם לא שוליים, אלא הדברים הם מהותיים. אחרי שחז ושלום בדקנו ואי אפשר יותר, מתגרשים. לכן, מה יעשה האדם אחרי הניסויים, הוא מבין שטעה? מה זה וקשה לשנות? הביטוי הזה קשה לשנות, אני לא מבין. או שאפשר לשנות, או שאי אפשר לשנות. אם אפשר לשנות, תשנה, תקים את המשפחה מחדש כמו שצריך. אם אי אפשר לשנות, תתגרש אתמול. מתי לקבל החלטה להיפרד ולהבין שלא ניתן לשנות? אתמול. עכשיו, עוד פעם, לזוגות צעירים, המשפטים עכשיו אני אומר הם מסוכנים מאוד. כי זוג צעיר בטוח שהוא טעה. הרבה מאוד זוגות צעירים. בטוחים שהם טעו. לכן, הייתי נותן קודם כל שנה, שנתיים, מה שנקרא, התאקלמות. הכרת הבקום, קודם כל. שנה, שנתיים. אחרי שנה, שנתיים, בוא נתחיל לדבר. קודם כל. כן, בבקשה. נכון? יש מה למרוח. גם הילדים אומללים, גם בני הזוג אומללים, גם הקדוש ברוך הוא אומלל. בשביל מה? למה? מה זה עוזר? מה זה מתקן בעולם? מה, עדיף שהם יגדלו במשפחה חד-הורית? עדיף ודאי מאשר המריבות שביניכם והאווירה בבית שביניכם, שהיא אווירה של גיהינום. ברור. מצד שני, צריך לעשות כל מאמץ לפניכם, מאמץ אמיתי, עקרוני. לא פלסטרים. לא לשים פלסטרים על בעיות עמוקות. אם יש יבלת, צריך לבדוק מה סיבת היבלת. לא לשים עליה איזה פלסטר, אז אני לא רואה את היבלת, הכל בסדר. לא. לעשות כל מאמץ כדי לבדוק אם אפשר לבנות פה, כי באופן מהותי אנחנו יותר מחוברים מאשר לא מחוברים. ברגע שנעשה מאמץ והצליחו, אשרנו מטוף חלקנו. הצלנו בית בישראל. ברגע שלא קרה, אז לפרק. אני רק מתחנן לכל מי ששומע אותי עכשיו, גם פה וגם באינטרנט, לא ממה שאמרנו עכשיו מחליטים להתגרש. כל זוג לפני שהוא הולך לגט, שהתייעץ עם אנשים שהוא מעריך את דעתם, חושב שיכולים אולי להבין את המציאות שלהם בצורה נכונה, שילכו להתייעץ עם אנשים כאלה. לא משיעור באינטרנט מחליטים להתגרש. בסדר? זה, אני רוצה להדגיש את זה. כן.
שתי שאלות.
למרות שאתה ספרת, זה שתיים. כן.
האם יש נקודות שהן על חזור? זאת אומרת, האם יש נקודות שקורה, למרות שיכול להיות שיש פה משפחה טובה, שיכול להיות שהבני זוג עברו איזשהו...
תשובה.
במסיים שאין נקודה על חזור.
תשובה. האישה בגדה ובעלה, האם יש תשובה? בוא אני מקצין איתך עד הסוף, בסדר? אישה נתפסה בזמן חס ושלום מעשה, בגדה ובעלה. אני הולך איתך יותר ממה שאתה אומר. יותר טוב מזה, מה אתה רוצה? אין יותר טוב מזה. אוקיי. יותר רע מזה, כלומר. תשובה, אני מאמין בתשובה.
גם
אני מאמין בתשובה. כן. צריך לבדוק מה הסיבות. אם מגיעים למצב כזה, חס ושלום שלא נעלה על הדעת. אם מגיעים למצב כזה, יש לזה סיבות. צריך לטפל בסיבות. לא בגלל הסיבות ניתן איזה הכשר ונגיד, זה בסדר גמור. לא, זה דבר חמור ביותר. אבל באופן עקרוני, אני, הקטנצ'יק, חושב שאפשר לתקן. אני יכול להגיד שלא פעם ולא פעמיים, אנחנו נפגשים במקרים כאלה, וכל הרבנים שאני בקשר איתם בסוגיות האלה אומרים, קרה חמור, צריך לזהות את הסיבות, לתקן את הסיבות, אבל אפשר לבנות מחדש, אם יש אמון בבני הזוג, וצריך לשקם עכשיו את האמון, זה נורא, צריך לשקם עכשיו את הכל, את היסוד, הרי למדנו שיסוד הקשר זה אמונה וזה האמון. האמון האלוהי שהוא ממשיך לאמון במני הזו, עסקנו בזה. לכן אפשר, צריך לבדוק אם אפשר לבנות גם על גבי חורבן ברמה כזאת. יש כאלה שיגידו, אני לא מסוגל. יש כאלה שיגידו, אני לא מסוגל. לניו דעתי, אני אומר דעתי, לניו דעתי זה תלוי בהתבגרות הרוחנית של האדם. אם האדם מאמין בתשובה, הוא לא יכול להגיד אין תשובה. אם אתה מססמת מלשון סיסמאות, מססמת, תשובה, 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 תשובה. שורה אחרונה, כשאתה צריך להתמודד מול אדם שחוזר מולך בתשובה, גם כשהוא פגע בך ופגע בך קשה, ואתה לא מאמין שאפשר לעשות תשובה, תפסיק לדבר על תשובה, כי אתה לא מאמין בתשובה באמת. אתה מאמין שאפשר לחזור בתשובה או לא? אני משתדל להאמין. שלא נעמוד בניסיונות כאלה, חס ושלום, בשום צורה שהיא. יש אפשרות לתשובה. זה ירדוף אותך כל החיים אם אתה תהיה אדם שהוא לא מתחיל מהמקום האלוהי. כי אם אדם מתחיל מהמקום האלוהי, אז כמו שאנחנו לומדים פה באורות התשובה, תשובה זה יצירת חיים חדשה. מי שחטא זה השד שבי, זה לא אני. אז אני עכשיו מחבר את היוד לשד, יוצא שדי. מצוין. אז זה לא אני חטאתי, מישהו אחר. יש משקעים. בסדר. היה צריך להתגבר על זה, אולי צריך לעבור אפילו איזושהי הדרכה מקצועית, איך מתמודדים, סליחה, עם סוגיות כאלה. בסדר גמור. אבל אנחנו באופן עקרוני מאמינים בתשובה. גם במקרים קיצוניים, אם בני הזוג הם מספיק ערכיים, רוחניים, אלוקיים באמת, אני חושב שאפשר גם על גבי זה לבנות, לא לשכוח שקרה פה משהו חמור ביותר, וזה חמור ביותר, וצריך לטפל בסיבותיו. לא בגלל שיש סיבות, זה פחות חמור. זה חמור מאוד. אבל יש סיבות, צריך לזהות הסיבות ולטפל בסיבות. כן.
מישהי שבגדה בבעלה, או מישהו שבגד בביתו, זה מתקן אותי מנותה. זה אומר שכאילו אחד משני הצדדים, היא לא אוהבת אותו בכלל.
אני לא יודע מה זה אוהבת אותו. אני לא יודע מה זה אוהבת אותו.
היא לא אוהבת אותו.
מה זה אוהבת? מה זה אוהבת? אני אוהב גלידה, מה זה אוהב? גלידה.
היא לא אוהבת, היא לא רוצה אותו בבית, נקודה.
אוהבת ולא רוצה, זה שני דברים שונים. זה לא נכון. או שהיא חולה. יש אנשים חולים, יש אנשים חולים שעיניים שלהם בחוץ, לצערנו הרב. או אני עוד פעם לא מצדיק חס ושלום, זה דבר חמור ביותר. או שיש כאן איזה שהם חסכים שהיא חושבת, או הוא חושב, לא משנה, שיכולים להשתלם חס ושלום בצורה כזאת מבחוץ, וזה דבר חמור ביותר. אתה צריך לזהות הסיבות, וצריך לסיבות לתת פתרונות. ואם מאמינים בתשובה, אז זה כתינוק שנולד, אז כתינוק שנולד, אז באמת כתינוק שנולד. טוב, נעבור הלאה. בניהו, כן. אלעזר, כן.
אם הרב אומר שיכול להיות שבמצע של בית מלא מריבות, שהילדים גם כן אוכלים הרבה קש, אז למה לא, והרב אומר שזוגות צעירים, היד מאוד קשה, מאוד קלה על ההדק, סליחה, אז אולי ההדרכה צריכה להיות לפחות אולי קצת עם כל העניין הזה של להביא ילדים לעולם, לראות.
חס ושלום. האם הקדוש
ברוך הוא... אני שואל, אני לא...
אני עונה. הקדוש ברוך הוא ברא יצר מין? ברא או לא ברא? ברא. הוא ברא יצר מין חזק?
מאוד.
ברא, חזק מאוד. יפה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשתמש ביצר הזה? כן. רוצה שנשתמש ביצר הזה במקומות הנכונים, בזמנים הנכונים? כן. הוא רוצה שאנחנו נהיה שותפים איתו בבריאת העולם כפשוטו, לא כדרשו, כפשוטו? כן. אז מה אתה עכשיו שם מחסום על היצר הזה? הקדוש ברוך הוא אמר ליצר הזה, אני חפץ בך, אני רוצה אותך, אני בראתי אותך, אני רוצה שתצא לפועל. אני רוצה שתצא לפועל בזמן הנכון, במקום הנכון. בסדר גמור. סליחה, הגיע הזמן הנכון, המקום הנכון. עכשיו הוא צריך לצאת אל הפועל. אתה יותר חכם אלוהים?
לא.
הקדוש ברוך הוא היה יכול ליצור מנגנון, אם השאלה שלך נכונה, שבשנתיים הראשונות נעלם יצר המין. מנגנון מעניין היה יכול להיות דווקא. אין יצר המין שנתיים ראשונות אחרי חתונה. לא, אני הולך איתך. והקדוש ברוך הוא לא יצר מנגנון כזה. יש דרכים, זה לא הדרכים של ריבונו של
עולם. אז זה מה שאני שואל, אבל אם הרב אומר שיכול להיות...
זה לא הדרכים של ריבונו של עולם. אדרבה, יכול מאוד להיות שדווקא ילד, לא שחס ושלום הוא כלי, חס ושלום, אבל בהקשר הזה, סליחה, אני ממש אומר משפט שאני לא שלם איתו, דווקא ילד יכול לבגר את הזוגיות, יכול לבגר את הנפשות הפועלות, שיבינו מה זה באמת משפחה, זה לא זה סתם אהבה על ספסל.
יכול להיות שאנשים חיים בסרט, שהילד זה מה שיביא את השלום בית.
זה גם סרט חמור. לצערנו הרב יש זוגות כאלה שהעסק ביניהם הוא מסובך מאוד, והיו צריכים להתגרש, חושבים שהילד יביא פתרון, והילד לא רק לא מביא, מחמיר את הבעיה. נכון? אז על זה בדיוק אני עונה. אם הקדוש ברוך הוא ברא את המנגנון האנושי כפי שהוא ברא אותו, שיש יצר והוא חזק והוא צריך לצאת אל הפועל, אז בוא נוציא אותו אל הפועל לפי הסדר הנכון. לכן כל הזוגות האלה, אני פותח עכשיו סוגיה רגישה, כל הזוגות האלה שאומרים, תסלחו לי, מחילה מכבודנו, אנחנו רוצים להיות מותרים בתקופה הראשונה, כי הרי יש ירח דבש. איזה ירח ואיזה דבש? יש ירח דבש. אז אנחנו רוצים להיות חודשיים מותרים אחד לשני, ולכן או חד ושלום שלא נקיים בעילת מצווה, או נמצא פתרונות, זה נגד רצון השם. זה לא רצון השם. מה אתה קובע, מה אתה עושה? הקדוש ברוך הוא אמר בעילת מצווה, אז בעילת מצווה. הקדוש ברוך הוא קבע שאחרי בעילת מצווה נקווה שהצליחו. נאסרו, קשה, מאוד מאוד קשה. אז לטובת הבניין המשפחתי הזוגי האמיתי, הקדוש ברוך הוא ברא את הכללים האלה. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם. אתה רוצה לשנות את המנגנונים האלוקיים? לכן לא מעכבים את הסוגיה הזאת, אני יודע שאני נוגע בסוגיה מאוד בעייתית היום, ומאוד רגישה. הסוגיה הזאת של עיכוב הקשר הפיזי בינו לבינה, לתקופה הראשונה, או מציאת פתרונות חס ושלום כאלה ואחרים, זה נוגד את ההלכה, וצריך לדבר על זה בתקיפות, בשצף קצף. זה נוגד את ההלכה. קשה? קשה. אז מה? החיים קלים?
הרב, במכון, מי שמלמד פה אחד חתנים, או כמה אנשים, מלמד מאחד מהסמים האלה, שאחד מהרבנים כותב שאפשר לדחות.
את מה? את בילת מצווה?
כן.
טוב, אז אני אשמח אחרי זה שתגיד לי מי ומה, ואנחנו לנדר ניכנס... אנחנו אחרי זה ניכנס לסוגיה, אם תרצה. לא בפרסיה, ניכנס לסוגיה. לא בפרסיה, לא בפרסיה. מדובר על כבודו של תלמיד חכם, אני לא יוצא בפרסיה, אני נגד כבודו. אנחנו נשמור את זה לאחר כך, כן.
מה אם אחרי לידה ראשונה ו...
כל הסוגיות האלה של עיכוב הריונות נוספים, בגלל עומס לידות, מצוקות נפשיות, אפילו בעיות כלכליות וכדומה, כל זה כתוב בפוסקים, הדרכה אישית מתלמיד חכם פוסק הלכה לכל זוג במצבו הספציפי. לא עושים דבר שהוא נגד הטבע, אלא אם כן שאלו תלמיד חכם שהוא מכיר את הזוג, מכיר את ענייניו, פוסק לו הלכה על פי המקרה הספציפי הזה. בסדר? כן.
הרי לפי מה שהרב אמר, אז אדם מגיל 13, כן, ברגע שהיצר שלו מתחיל את זה, אז עכשיו הוא צריך להתחשב, אין המדי שלו.
ברור שלא.
יפה, זאת אומרת שבעצם דרך הטבע היא לא בדיוק, היא לא באותו מישור כאילו של רצון האלוקי.
סליחה, אתה זוכר את המשנה למרות שלא נפסקה להלכה עד הסוף? בין 5 למקרא, 10 למשנה, 13 למצוות, 15 לתלמוד, 18 לחופה. אם כן, אם היינו גדלים נורמלי, בין 18 לחופה. רגע, עוד לא סיימתי. אם השתום הזה נכון, הקדוש ברוך הוא היה כותב בין 13 לחופה. כנראה, רק רגע, כנראה שכשהיצר הזה מתחיל להתעורר, אז הוא צריך ריסון. כי אם הוא לא יתרסן בשלב הראשון שלו, חס ושלום מי יודע מה נהיה. חס ושלום איזה פראיות בהמית. חס ושלום. וגם ההחלטה הזוגית לא תהיה החלטה נכונה. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא אסר נגיעה לפני חתונה, כי הנגיעה הזאת היא יכולה לבלבל את הבירור האמיתי. הקדוש ברוך הוא חס על ישראל, חס עלינו. זה לא שהקדוש ברוך הוא מקשה עלינו את החיים. אי הנגיעה לפני החתונה, זה מה שמאפשר את הבירור האמיתי, האובייקטיבי בין בני זוג. כל אדם שהוא כן וישר, יודע את זה ב-100% בלי שום פיקפוקים. זה שזה קשה, קשה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה מצד אחד, הוא נתן לנו כוח חיים אדיר של שותפות במעשה בראשית. הוא נתן לנו תקופה מסוימת שצריך לרסן אותו. כדי שנגיע אל המשפחה מהמקום הנכון, וגם כשמתחתנים יש תקופות כאלה ותקופות אחרות. כדי שבדיוק ייווצר היחס הנכון, מצד אחד אנחנו נשתמש בכוח הזה, מצד שני לא נתמכר לו. אלא נדע שיש עוד מכלול של כוחות אחרים שגם הם צריכים את ההרמוניה, את האיזון של כל אחד מבפני עצמו וההרמוניה בין כלל הכוחות. לכן אנחנו מאמינים למנגנונים האלוקים שהקדוש ברוך הוא ברא, שהם המנגנונים הנכונים. בסדר? כן, עודד, בבקשה.
הרב, עדיף, לפי מה שאמרנו כאן, לדחות את הנישואים ולהשאיר את נושא
הבאת הילדים לעולם? לא. למה לדחות? אתה יודע כמה זוגות נמצאים במחלקת פוריות בבתי חולים? למה לדחות נישואים? אתה יודע כמה חבקות מסתובבות פה וכדומה בעזרת נשים? למה לדחות? ברגע שאתה בשל והיא בשלה והחלטתם ביחד להתבשל ביחד, מצוין, קדימה. ללכת לפי הסדר, למה אנחנו יותר חכמים מריבונו של עולם?
אני לא רוצה חייב להישמע קטן אמונה, אבל...
תישמע קטן אמונה, זה בסדר.
לפעמים אתה יודע שכרגע אם ייכנס ילד למשפחה בעזרת השם, כרגע לא אתה ולא האישה תוכלו לתת את תנועות תשומת הלב שדרושה לגידול ילדים. ושניכם במצב שהיא בדיוק, אני יודע שאתה כביכול...
תרשה לי לענות לך ישר, תרשה לי לענות לך ישר. בוא נודה רגע בכמה דברים, בסדר? בוא נודה. קודם כל, אנחנו ספוגים בתרבות שספגנו בצורות כאלה ובצורות אחרות, שהיא לא דעת תורה, היא לא תרבות התורה. קוראים לזה במילה אחת טלוויזיה, בסדר? אנחנו ספוגים בזה, תרצה או לא תרצה. ולכן, המימוש האישי, הקריירה, המעמד הכלכלי, האהבה בין בני זוג, אני לא יודע בדיוק מה זאת אהבה, צריך לברר את זה, כן? אבל כל הממדים האלה, תופסים מקום מאוד 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 משמעותי. כשהרמב״ם כתב שדרך הטיפשים לישא אישה בלי שהם יודעים איך הם יהיו מאורגנים כלכלית, הוא לא התכוון למה שאומרים היום ברדיו או בטלוויזיה. זה בא ממקום אחר לגמרי. המשפט הוא אותו משפט, אבל הסיבה היא סיבה אחרת לחלוטין. לכן זה שאנחנו היום ספוגים בכל מיני שאיפות חיים, בכל מיני סימון מטרות, נגיד זה ככה, ובמרכאות ילדים מעכבים לנו את הבאת המטרות, את השגת המטרות אל העולם, זה דבר שהוא עקום בבסיסו, הוא עקום ביסודו. אנחנו צריכים לחזור אל המטרות היסודיות, הפשוטות, הבסיסיות של תורה, שעם כל הכבוד לקריירה, והיא חשובה מאוד, כי כמו שאנחנו לומדים משהו אחר, מימוש הכישרונות זה דבר יסודי מאוד, ואדם שלא מממש כישרון שלו עובר על בעל תשחית, כמו שלמדנו פעם, ולכן מימוש כישרונות זה דבר חשוב. פרנסה בכבוד זה דבר חשוב. גדול הנעים הגיעו יותר מראש המים. עם כל זה, יש דברים יותר חשובים. משפחה זה יותר חשוב. לא שזה אחד תמורת אחד. ולכן זה שאנחנו הרבה פעמים מסמנים סדרי עדיפויות לא נכונים, זה כי אנחנו ספוגים בתרבות שהיא לא תרבות של תורה. בוא נדבר ישר, לא נזייף. אז מה התקנה? התקנה זה לא לעכב את הבאת הילדים או לעכב את החתונה. התקנה זה לתקן את ההשקפה, לתקן את סדר המחשבות, ליצור סדרי עדיפויות נכונים.
אבל בן אדם בשנה הראשונה חייב לעשות לביתו. גם במיוחד הזוג בשנתם הראשונה חייבים שיעבדו.
יש לי שאלה, אתה חושב שכל זוג מיד האישה מצליחה להיכנס להיריון? אתה חושב, גם אם מצליחים בסייעתא דשמיא, זה לוקח 9 חודשים. אני מסכים שתקופת הריון היא תקופה לא פשוטה, אבל הקדוש ברוך הוא חשב על כל זה כשהוא ברא את האדם. הוא יודע את כל זה, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם.
ואיפה כל נושא שנה ראשונה לביתו?
מה זה קשור?
זה בעוד איך קשור, הרב?
שנה ראשונה לביתו זה בתוך הכללים שהקדוש ברוך הוא החליט. אם הקדוש ברוך הוא החליט שיכול להיות תוך שנה ראשונה ילד במשפחה, זה נקרא שנה ראשונה לביתו. זה לא קשור. זה חלק מהבית. ביחס למשל, וזה קשור כבר לסוגיות אחרות, מלחמת מצווה, מלחמת רשות, ביחס להליכה לצבא וכדומה. כן, אלון.
עצוב שאם זה היה משהו חומרי, שבן אדם היה הולך ומגרד את כרטיס גירוד בחרפייס, וזוכר איזה 300 שקל, הוא לא היה אומר לחרפייס, חכה אני בפלוס, אני אבל קח את זה שאני אביא מינוס. זה היה שער קופץ על זה. קיבלת פרס, יתחתן, אין תודה.
יש כאן כמה שאלות. יובל, מה קורה כאשר הבחורה פחות ערכית? מה קורה כאשר הבחורה פחות ערכית ויותר חשוב לה הצד המקצועי האישי? טוב, אז קודם כל צריך לבדוק, אני אומר אותם, כל מקרה לגופו וכל סוגיה לעצמה. מה זה אומר אם המקצוע האישי חשוב לה, אם היא פחות ערכית או לא? צריך לבדוק, אולי לא פחות ערכית, אולי היא גדלה בבית באווירה כזאת, אבל באמת היא כן חפצה. אולי הנתונים הטכניים כרגע לא מאפשרים. צריך לבדוק באופן מהותי את הסוגיה. מוטי, צריך לראות שבעילת המצווה נעשית ברגישות ובתיאום ציפיות מלא בין בני הזוג. זה לא נושא שלנו, אבל אני אתייחס לזה. שכן אחרת זה יכול ליצור משקעים רבים להמשך וסיבוכים במצוות עונה. 100% צודק, שמעתי טענות לא פעם ולא 10 מחתנים, בעיקר קלות, אני לא מדבר איתם על זה, אבל חתנים, שטענו שלא הודרכו באופן ברור עד פרטים שאפשר לדבר עליהם לפני חתונה בנושא הזה, וזה יצר נזקים לא פשוטים. צודק, 100%. לכן אני חוזר שוב, בעילת מצווה זה סוגיה שלמה שצריכה ללמד בין החתן לבין הרב שלומד איתו, גם ברמות של פרטים, אבל זה רק לחתנים ורק ממש לפני חתונה, ולכן הוא צודק, ולא לפתוח על זה ספרים וכולי, למרות שזה מאוד מעניין ומסקרן, זה יצר הרע בתמצית הדבר הזה. זה כתוב בכל החוברות שמדברות על הסוגיות האלה, לחתנים בלבד, ולחתנים ליל כלולותם בלבד, ולא לכל איזה רווק. זה קודם כל. דילגתי על שאלה, פלוני, איך מגבירים אמונת השם אצל בת זוג? לא מבין את השאלה? אני מבין את השאלה, איך מגבירים אמונת השם אצלי? גם את זה אני לא יודע לנו תשובה. אבל איך מגבירים אמונת השם אצל בת זוג? מה אתה פה, אפוטרופוס של אלוהים? צריך ליצור את הזוגיות המשותפת שתזרימו לאותו כיוון. אתה יכול לעזור לה, להציע לה, להיות קשורה למהלך רוחני, למדרשה, להיות קשורה לבית מדרש, להיות קשורה להוויה רוחנית. אבל יש כאן שאלה יותר עמוקה, כלומר, להגביר אמונת השם זה כנראה, המציאות שכנראה קיימת היא שיש כאן איזה חיסרון מאוד יסודי שצריך להשתלם, והבחור מנסה לכפות בצורות כאלה ואחרות. פלוני, איך יצר המין בשנתיים הראשונות לנישואים והוכחה לכך שאין לממש אותו, שרי היה יצר המין כאמין נעורים? אני חושב שאני אמרה על זה. נא לגלגל. יהודי שואל, מה עם אמצעי המניעה שכמעט כל כלה לוקחת לפני החתונה כדי שאז תהיה מותרת לבעלה? לכאורה נאמר אולי שגם זה אין רצונו של הקדוש ברוך הוא, אם יהיה חופת נידה שיהיה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה חופת נידה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאישה תהיה מותרת לבעלה. אני מזכיר לכולכם דעת הרמב״ם, שכמור פסקו חלק מהתימנים, שחופת נידה אינה חופה, שחופה שאינה ראויה לבעילה, לביאה, אינה חופה. עד כדי כך אני מכיר מקרה אחד של זוג, תימני ותימניה, שהתחתנו, הייתה חופת נידה, הולכים על פי דעת הרמב״ם, החופה לא תפסה, למחרת עשו עוד פעם חופה, או לא למחרת, אחרי זמן עשו עוד פעם חופה, עם שני ידים, אף אחד לא ידע, אף אחד לא ראה. אבל בא עוד פעם הרב המקדש, עשה עוד פעם חופה שנייה. כי חופה שאינה מסורה לביאה, זו סוגיה בלכות נידה, חופה שאינה מסורה לביאה, מחלוקת ראשונים אם החופה היא חופה או לא, דעת הרמב״ם שלא. ולכן הקדוש ברוך הוא חפץ בחופה שמסורה לביאה. למה? כי הביאה, הקשר הפיזי שבינו לבינה, הוא מחבר את הנפשות, מחבר את המחשבות. זה חלק מסוגי החיבור שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שדרכם אנחנו נתחבר. אז נתחבר במחשבות, נתחבר בנפשות, נתחבר בנשמות, זה כמובן, ונתחבר גם פיזית. כך הקדוש ברוך הוא רוצה, כך הוא חפץ. לכן הקדוש ברוך הוא לא שמח בחופת נידה. עכשיו, כל הסוגיה הזאת, שקלה יכולה חס ושלום, לראות טיפת דם לפני חופתה, זה נראה, זה נקרא בהלכה דם חימוד. כלומר, דם מתוך שהיא כל כך מצפה לחופה, משהו שם מתבלגן במערכת, וחס ושלום היא רואה דם. לכן, האמצעים שלוקחים היום שהם הכדורים, זה אמצעים שרבנים ממליצים לקחת אותם. כדי לא ליצור את המציאות הטכנית הזאת של דם חימוד. זה בכלל לא קשור למה שדיברנו מקודם. כי הקדוש ברוך הוא לא חפץ בחופת נידה, ולכן אם חופת נידה שיהיה, צריך לעשות כל מה שניתן כדי שזה לא יהיה. ואחד מהאמצעים שניתנים היום שלא יהיו, זה כדורים. בסדר גמור. מצד שני, אתה משחרר את הכדורים אחרי החתונה, או זה כבר סיפור אחר לגמרי. זה כמו אותו יהודי שפעם אמר לי, אשתי בלידות לא לוקחת אפידורל. למה? בעצב תלתי בני. אמרתי לו, ואם אתה היית יולד, מה היית אומר? בעצב תלת בנים. אז אם הקדוש ברוך הוא יצר אמצעים, חוץ מזה, גם עם אפידורל, יש כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה איסורים, כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה חבלי לידה במחאות. אז אם, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זימן לשכל האנושי, קצת לסייע במשהו לא נוגע באופן עקרוני בדברים, אז למה לא? טוב, ממשיכים הלאה בשאלות בדף? ממשיכים הלאה.
הרב, יש לי הערה על מה שהבחורה שאלה פה באינטרנט לגבי הידידים שהיא מרגישה שהם חברים.
כן.
הרב, נראה שצריך לתת הערה פה על ה...
הערה באלף או בעין?
גם וגם.
כן.
היא התרגלה לקשר עם ידידות, ידידים, שזה מאליו אסור. ואז היא באה לתהליך של תשובה, והיא צריכה לדעת שזה גם מההתחלה כבר אסור, כל העניין של הידידים, צריכה לזרוק את זה מההתחלה כבר.
ברור שהדבר...
ולא בדיעבד. אז היא הגיעה למצב שאין לה מה לעשות, והיא נתקיעה.
ברור שהדבר הזה צריך תיקון, אבל צריך תיקון נכון. כלומר, יש דברים שאתה זורק מיד, יש דברים שאתה זורק אחר כך, יש דברים שאתה צריך לעבור איתם תהליך. אני מסכים לך, ודאי שצריך לזרוק את זה ולוותר על זה לגמרי.
אבל אמר שהיא צריכה ללכת לטיפול, זה פשוט, צריך להגיד לה מלכתחילה שצריך לזרוק.
אבל כנראה שמדובר במצב כזה שגם אם היא עשתה את זה, זה לא מספיק עוזר, כי זה כל כך כבר שקוע בתוכה. כל כך שקוע בזה ש... זה דבר חמור. זה דבר חמור. טוב, עוד כמה שאלות. יש כאן שאלה שענינו עליה, האם לקחת כל הצעה שמציעים לך, הרי זה בסופו של דבר ישחק את הבחור שיוצא כל שבוע עם בחורה אחרת, לכן ענינו, רק אם אתה יודע, וגם אולי פה צפיון צריך לעשות כמה פוסים כדי לצאת עם כוח ולא עייפים ונפשית וכו'. שתיים, מתי להחליט שהגיע הזמן לעזוב את הישיבה ולהתחתן? מי אמר שכשמתחתנים עוזבים את הישיבה? אולי דווקא כשמתחתנים זה הזמן להישאר עוד יותר בישיבה? לא תכננתי שאני אהיה אברך. בינינו, גם אני לא תכננתי. תאמין לי. אז מה? הפוך. אדרבה. אם כל יחיד צריך לבנות את עצמו כהכנה לחיים, אז ודאי משפחה יכולה וצריכה וחושבת שכדי לבנות את הבית נכון, חשוב שלפחות בתקופה הראשונה הוא יהיה אברך והיא תהיה אברכית, וכלכלית, כמו שדיברנו בשורים אחרים, ימצאו את הפתרונות וימצאו את הפתרונות, וזה לא שלב של התמקמות, זה שלב של בניין. תרתם משמע. מי שמבין, מבין. יום חמישי, בניין. אז בסדר. אז מה? כל עבודה מכבדת בעליה בשלב הזה. לכן אני לא אומר שכל זוג צריך להישאר בישיבה כשהוא מתחתן, אבל אם הזוג החליט שלטובת הקמת המשפחה מחוברת לתורה וערכים של תורה והפנמת הערכים האלה שהבית התכוונן לכיוונים הנכונים שהם רוצים, הם צריכים להיות אברכים, אשריהם הטוב חלקם. ואם לא, אם החליטו שהם מספיק מבוססים מבחינה רוחנית, מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית, והם יוצאים להתמקמות בחיים, תבוא עליהם ברכה, כמו בית נשם, תמיד קשורים לתמיד חמים, לבית מדרש, לתורה, לקביעות של תורה וכו'. לכן מתי להחליט שהגיע הזמן לעזוב את הישיבה ולהתחתן? הקושיה הזאת פסולה מיסודה. אז אני הייתי מנסח את זה אחרת, מתי להחליט שהגיע הזמן לעזוב את הישיבה? זאת שאלה. גם לה להתחתן היא מיותרת פה. או מתי להחליט שהגע הזמן להתחתן. לעזוב את הישיבה זה גם יותר טוב. זה לא שאלות אחרות. על איזה שאלה?
מתי לחתונה?
כשהמשפחה מרגישה שכבר, ברוך השם, היא ספוגה במה שהיא הייתה רוצה לקבל מבית המדרש, ומכאן היא יוצאת לחיים. אני מאחל לכל אברך שיושב פה כרגע, שלא המנוף הכלכלי, כלומר, הגרזן הכלכלי, יחליט מתי לעזוב את הישיבה. אני זוכר את עצמי כאברך, שנדרתי נדר בלי נדר, לא לעזוב את הישיבה בגלל מניעים כלכליים, נדמה לי שעמדתי בזה. לא לעזוב את הישיבה בגלל מניע כלכלי. כי זה לא אמיתי. אז איך מסתדרים? ברוך השם לא על מה נשראה, מסתדרים. אם סימון המטרות הוא נכון, הפרופורציות נכונות, מוצאים פתרונות. לא מצאנו אברך רעב ללחם, תאמינו לי, אפשר לעבור פה אחד אחד מיושבים כאן כרגע. ברוך השם, מסתדרים, לא שהם חסרי אחריות, הם בעלי אחריות, והם עובדים קשה תרתי משמע, בשביל שיוכלו באמת להביא לבית את מה שהבית הזה זקוק לו מאוד, בשנים הראשונות כדי להיות בית שהוא יהיה שליחות כלל ישראלית בהמשך הדרך. שאלה ארבע, שאלה אחרת לגמרי.
זה היה הצד של העבדים, אפשר לעבוד לעבדים?
מה השאלה?
מתי הגיע הזמן להתחתן?
דיברנו על זה כבר. שיעורים קודמים דיברנו על זה. טוב, שאלה אחרונה בדף הזה, כמה צריך לשלם לשטחן? אני חושב, אחד הדברים שאולי בציבור שלנו יש הרבה מה לתקן, זה ההבנה שלא רק מוציאים כסף על סמלת קלה, ולא רק מוציאים כסף על קייטרינג, ולא רק על צלם או על תזמורת או על אולם, אלא מוציאים כסף גם למי שחיבר את הקשר. זה דבר שצריך תיקון גדול. כמה צריך לשלם? אני לא בקי בזה, אבל יש אומרים שצריך לשלם סכום משמעותי. כמה זה? 200 שקל, 1,000 שקל, 2,000 שקל, 20,000 שקל, 200,000 שקל, 2 מיליון יורו, לא יודע. אבל צריך לשלם. יש דרשות כאלה שאומרות שאם לא שימו לשטחן, יהיו מעוקבים בפריה וריביה. לא יודע מאיפה זה בא, הדברים האלה. אבל מצד הכרת הטוב, ודאי שצריך להודות בצורה כזאת או בצורה אחרת לשטחנים. זה דבר פשוט. וגם לו יצויר שהזוג יתגרש אחרי שהוא ישתדך, השטחנים לא מחזירים את המתנה. לא, זה כתוב בפוסקים. אני לא אמצא שלי.
הרב, זוג שהתגרש, זה אומר שהשידוך שלו, הזיווג שלו, זה לא משמיים? זאת אומרת, לא היה ראוי לו...
אתה זוכר ששמינו החלטנו פעם שאנחנו לא המזכירה של ריבונו של עולם? אני החלטתי את זה.
לא הייתי בהחלטה.
אז אני משתף. השטחן הוא סך הכל מקרב שני עצים. שני העצים האלה מספיק גדולים כדי להחליט ביניהם. אני לא אחראי אם תתחתנו ולכן לא מגיעים לי הקומפלימנטים. אני לא מחליט אם לא תתחתנו ולכן לא מגיעות לי העגבניות. ואני לא אחראי אם תתחתנו ותתגרשו ולכן אל תבואו לבית הנה שנחזיר לכם את המתנה. זה ההחלטה שלכם. אתם ילדים גדולים. דרך אגב, שטחן שלא יכול להשתחרר מהאחריות הזאת, שלא ישדך. שלא ישדך, כי אחרי שיגיעו אליו כמה מקרים של אי הצלחות או חס ושלום גט, הוא פשוט ייפול, יתמוטט. מי שלא מבין שהתפקיד שלו נגמר בלקרב את שני העצים אחד לשני, ברגע זה נגמר הסיפור. כמובן, אם הוא צריך ללוות את הקשר ולעזור לקשר מתוך ניסיונו, גם לפני החתונה, גם אחרי החתונה, ודאי תבוא לברכה, זה חשוב מאוד, הליווי של הזוגות זה חשוב מאוד, מי שראוי לזה ומתאים לזה, לפעמים הרבה יותר חשוב מאשר השידוך עצמו. זה ברור. אבל נדבר עכשיו על השטחן ברמה של לקחת אחריות על הזוג, על הקשר הזה. אתה לא אחראי. סיפרת לכם פה את הסיפור עם אותו אבא?
כן.
סיפרת לכם את הסיפור הזה. אני לא צריך לחזור על זה עוד פעם.
רב, אז למה בכל זאת...
הסיפור על אותו אבא. סיפרת את הסיפור הזה.
רב, למה בכל זאת משלמים אם הוא לא אחראי...
כי הוא הוא שליח של ריבונו של עולם לטובה. לטובה הכי חשובה כמו שהכתוב פה באינטרנט. בבקשה, כן. סליחה?
בשוק המקצועי היום זה $1,000.
בשוק המקצועי היום זה $1,000. $1,000 זה יוצא כמה? 3,000? 700 שקל?
כל צד
$1,000. אני עושה הסבת מקצוע, חבר'ה.
אבא, בכל
זאת. לא
רע?
לא רע?
כל צד 5,000 שקל.
אין בעיה, אני עושה הסבת מקצוע. כן, בבקשה. רק שנייה, רק שנייה. רק שנייה, ידידיה, מכילה רגע. יש מישהו רוצה להגיד משהו, בבקשה, כן.
שטחן חבר, שמתעקש לא לקבל מתנה.
שטחן חבר,
לא מקצועי, מישהו שחבר שעשה שידוש הצליח, יש לא לקבל מתנה, יש עניין.
יש עניין ללחוץ, כן. אני זוכר שפעם עשינו שידוך לקרובי משפחה, ברוך השם השידוך הזה הצליח, ולא רצינו לקחת גרוש, קרוב המשפחה הוא הכריח אותנו לקחת כסף. הכריח אותנו, לא היה נעים, ממש לא נעים, אבל הוא התחיל, הוא ככה קצת קשור לסגנון רבני אחר, נגיד ככה, שמעתי מהרבנים שלי שאם לא לוקחים, אתה יודע, זה, אתה אחראי אם אתה לא לוקח. שכנע אותי. לקחנו. אתה צריך, לא, אתה צריך ללחוץ שהוא ייקח. השטחן צריך ללחוץ, לא, 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 לא השטחן. זה ששיתחו אותו, לתת. אתה רוצה, תיתן את זה לצדקה, תעשה ממה שאתה רוצה. אני נותן. אני מכיר הכרת הטוב. הרב כותב בכמה מקומות שמידת הכרת הטוב זאת המידה הכי בסיסית מבחינה מוסרית. שאדם שיודע להכיר טוב לחברו, ידע להכיר טוב מההמשך לריבונו של עולם.
זה לא חייב לבוא בכסף.
היום זה מתרגם גם בכסף. לא אמרתי, אני לא, לא, את השוק הזה, את השוק אני באמת לא מכיר, ובאמת, האמת לא מעניין אותי. מה שכן אני חושב, שכן צריך לעשות תיקון בדבר הזה, כי זה לא מובן מאליו. סתם, סתם תחשבו רגע. אדם שהוא קצת נכנס יותר לעניין הזה כשטחן, אפילו אם הוא לא מקצועי, הוא חבר, הוא בחור ישיבה, או אחד באקדמיה, או עובד, הוא משקיע בזה זמנים, משקיע בזה טלפונים, משקיע בזה מאמצים, משקיע בזה, גם הוא עצמו משקיע בזה במחאות כסף, לא שהכסף זה נקודה. ללחוץ שהוא יקבל. הוא לא רוצה לקבל, תן לו, תגיד לו, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, תן את זה לצדקה לעניים. אין בעיה. כן, בבקשה, בסוף.
יש הבדל קודם כל בין שטחן, שזה המקצוע שלו, שפשוט מכיר מישהו, מכיר מישהי.
באופן מעשי לא, באופן עקרוני כן. מה נפקא מינה?
אוקיי. זה מתנה, זה גם אפשר?
כן, גם מתנה. אופה, אני לא בקיא בשוק.
לא רק מלא.
מתנה, למה לא? כן.
אם השדכן הוא עושה זה לא במודע, הוא לא ניסה לשדך, אבל הם הגיעו ל...
הוא מנסה לרמוז משהו.
כן.
אז השדכן לא שידך. הקדוש ברוך הוא שידך. מה קורה לזוג שהתחתנו כי הם באו למכון מיר לשיעור ואחרי זה מצאו לשאול את הרב שהעביר את השיעור שלה, אבל הרב היה עסוק והם נפגשו למטה והם מסרו פתק אחד לשני ובסוף הם התחתנו. אז האם הוא צריך לתת מתנה לרב? זאת השאלה. התשובה היא לא. השיעור הזה קרה במכון מיר ובמקרה מי שיושב פה אחראי לזה. לא צריך לצאת.
לפי דעתי 310 כנגד...
טוב, יש לנו עוד שתי דקות, בואו נסיים עוד שתי דקות. כן.
יכול להיות כבר שתמש מגיע, אני בעד הכרדתון.
עוד שתי דקות מסיימים.
אני באמת בעד הכרדתון, ובאמת מגיעים לסכויים כאלה כמו שזרקו.
אני לא בקיא בזה, לא יודע.
בסוף סיכוי לתת מעשר?
מה זאת אומרת?
אם קיבלת...
ודאי, למה לא? אבל כאן אנחנו נכנסים ללכות מעשרות, האם זה דין דאורייתא, זה דין רבנן, או זה בכלל חסידות, מנהג חסידות. סוגיה בפני עצמה, לא נספיק.
יכול להיות
ששטחן
דרך האמיתי הוא,
נגיד
לך, תראה, יש סכום, אבל סכום מסוים, או זוג צעיר, הוא ידע כאילו, הוא לא יזרוק.
אני לא בקיא, אני, תראה, אדם שהולך לכל מיני, איך זה נקרא היום, שטחנים, וכו', להיזהר מעלויות כלכליות, שטחן אמיתי. או שהוא לוקח סכום נמוך, סביר, הגיוני לחלוטין, או שהוא בכלל רוצה כסף. אם תהיה הצלחה, אני גם לא רוצה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, הכרת הטוב, בסדר. מוכן לקבל, אבל לא יותר. אם אתה הולך לרשם לאיזשהו מקום, וגובים שם לא יודע כמה דמי רישום, ועוד דמי פיתוח תמונה, ועוד דמי דף מחשב, ועוד דמי זה, תודה רבה להתראות. לא הולכים למקומות כאלה.
תלכו לנד מי.
טוב. חס ושלום. ידידיה, בלי בדיחות כאלה. זה לא מצחיק. לא, לא, זה לא מצחיק. עוד שתי שאלות ואנחנו עוצרים. שתי שאלות ועוצרים. שאלה אחת, השטחן שלנו לא הסכים לקבל כלום, אז הבאנו לו תמונה צנועה, אבל עם הרבה חיבה. השטחן ישראל, בסדר גמור. אביב אומר, אם מדברים על הביזיון של אמנואל, אז היום פונים להורים של הכלה ואומרים, החתן יהיה תלמיד חכם גדול, לכן שהורי הקלה ייתנו 25 אלף דולר. ברוך השם שאנחנו לא מבינים בסוגיות האלה. לא מבינים ב-25 אלף דולר, ולא מבינים בדירה, ולא מבינים בכל מיני דברים כאלה. ברוך השם. שאלה, אנחנו שלושה שיעורים או ארבעה שיעורים אחרונים עברנו מללמוד את הדברים לשוט. האם מיצינו ואפשר לחזור ללמוד? מיצינו?
גם וגם, רב.
פחות עד סוף הזמן.
מה, עוד שאלות? מה? טוב, אז אנחנו נעשה עוד שיעור אחד של שו"ת, ואחרי זה נחליט אם אנחנו חוזרים ללמוד נורמלי, כי זה אולי חשוב, אבל אנחנו לא לומדים. אנחנו לומדים, אבל... מה? זה הכי חשוב, בסדר. טוב, יישר כוח. אפשר להעביר דפים.